אנחנו עדיין עסוקים בשאלה של סיבת הגלות. כן? דבר אחד ברור, אם כן המהר"ל מספיק בי הבהיר את זה, שזה לא החטא, למרות שנתגלגל על ידי חטא. כן? כלומר, הגלות, כשיש איזשהו חטא, קטן אפילו, נגזרת הגלות. אבל הגלות מצד עצמה, הסיבה הפנימית האמיתית שלה איננה העונש על החטא. אחד הדברים שיוצאים מזה זה קידוש השם בעולם. זאת אומרת, על מנת שיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולמו, היה צריך גם שתיווצר האומה הישראלית בצורה שבה היא נוצרה, ושיתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא באופן שבו זה קרה, וכו' וכו'. וכאן המהר"ל ממשיך בעניין, ושוב חוזר אל אותה נבואה שהודיע על הגלות, ויאמר השם אל אברהם. אני קורא בפנוכו. ויאמר השם אל אברהם, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ להם ועבדו, ועינו אותם 400 שנה. וגם, כאן צריך להוסיף את המילה את, הגוי, אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואתה תבוא לאבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה, בדור רביעי ישבו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. עד כאן דברי הפסוקים. כן, הפסוקים בראשית פרק, למי שהוא יודע, תדבר. זה מאוד קל לדעת, כי זה אפילו מודפס, שזה בפרק תדבר. יש לדקדק בזה הכתוב, יש מספר שאלות שעולות, כי למה אמר כי גר יהיה זרעך 400 שנה, ולא עם ישראל במצרים 400 שנה כלל? זו שאלה מפורסמת. איזה 400 שנה ואיזה נעליים? לא היו 400 שנה, זה בטוח. כמה? בסביבות ה-200 שנה. חז"ל אמרו 210. אין לזה הכרח אבסולוטי מהכתובים, ולכן אנחנו מצאנו אצל חז"ל כאלה שכתבו 215. אבל בכל מקרה, זה לא יכול להיות הרבה יותר מזה, או הרבה פחות מזה, לפי מה שעולה מהכתובים. אז אם כן, 400 שנה ודאי שלא. כי למה לא אמר כי גר יהיה זרעך 400 שנה ולא היו ישראל, כי למה אמר כי גר יהיה זרעך 400 שנה ולא היו ישראל למצרים 400 שנה כלל? כאשר תחשוב, למה תחשב, כל שנותיו של קהת שהיה מיורדי מצרים, ושנותיו של עמרם, ו80 שנה של משה כשיצאו ממצרים, לא תמצא 400, כל שכן שהרבה נבלעו של אלו באלו. הרי ברור ש קהת לא הוליד את עמרם בשנה האחרונה של חייו. זה בדרך כלל לא מקובל הדבר הזה. הרי כמה זמן חי קהת? 133 שנה. נכון? עמרם לבריאות. מה? הרבה, זה נכון. 137 שנה. אז תוסיפו את זה ל-133. זה יוצא 270. תוסיפו לזה עוד 80 שנה עד שמשה הגיע לפני פרעה, זה יוצא 350. אז זה לא 400. ברור. שלא לדבר על זה שקהת חלק מחייו הוא עשה בארץ ישראל. גם זה. ובוודאי שלא הוליד את עמרם, וגם עמרם לא הוליד את משה בגיל, בשנה האחרונה של חייהם. אז ברור שכל זה מתכווץ בהרבה. בסדר? טוב, האמיתי שהמהר"ל נפרד גולו הראשון ששואל את השאלה הזאת, הרבה תשובות נאמרו בנושא הזה. כן, אבל השאלה היא, גם עם כל התירוצים, נשאלת השאלה, אז למה כתוב אמר 400 שנה? בסדר, אפשר ליישב, אפשר להתארץ, אבל למה אמר ככה?
אבל אני צריך לשאול פשוט שמוכבת נכנסה, בגיל 130 לדעת משה,
אתה אומר ככה, שיוכבד ילדה את משה ביותה בת 130, איך אתה יודע? אחרי שאתה קבעת שזה 210 שנים, אז אתה קובע שהייתה בת 130. זה לא, זה מה שנקרא הנחת המבוקש, יש לך כבר מטרה, אתה על פי זה קובע.
וגם אבל לא קשור, כי ילדה אותו בחומות. אז אם היא ילדה אותה, זאת אומרת, 130 כבר מחוץ למצרים.
אתה אומר ככה, בכלל זה עוד יותר, כי הרי היא ילדה אותו בחומות. ככה אתה אומר. וזה, לא, זה המדרש ודאי לא אמר את מה שאמרת, אבל אתה המצאת עכשיו דעה חדשה, ועל סמך הדעה החדשה הזאת, יוצא שהיא בעצם ילדה את משה, כשהיא נכנסה לארץ, זאת אומרת שמשה היה בן 210 לפחות, כשהוא פגש את פרעה, וזה עומד בסתירה מפורשת, לכתוב שאומר שהוא היה בן 80.
היא נולדה
בן
80.
הוא נולד כשנכנסו למצרים.
כלומר, אתה אומר שמשה נולד כשנכנסו למצרים. נכון, רגע, שנייה, תנו לו להסביר את עצמו, הוא הביע דעה. אתה אומר שמשה נולד מיוחבת, כמו שיוחבת ילדה את משה, ברגע שהגיעו למצרים. ככה אתה אומר. מאחר, ולפי חז"ל, הם היו 210 שנים במצרים, זאת אומרת שמשה היה בן 210 כשהוא הגיע לפרעה. זה מה שאתה אומר. זה לא מה שאתה אומר. אז נגיד, אז בן כמה הוא היה כשהוא הגיע לפרעה? 80. זאת אומרת שרק 130 שנה אחרי שהוא הגיע לפרעה יצאו ממצרים. זאת אומרת שמשה יצא ממצרים, הוא היה בן 210 לפי דבריך. אתה אומר דבר, לא, אתה אומר דבר פשוט שהוא לא נכון. בגלל זה אתה מסתבך, אתה פשוט לא שם לב שאתה אומר שטויות. כן? חז"ל לא אמרו בחיים שלהם שיוכבד ילדה את משה בכניסה למצרים. לא כתוב שום דבר, נדה.
מה כתוב?
כתוב שיוכבד נולדה כשהגיעו למצרים. שהיא נולדה, לא שהיא ילדה. בסדר? ואז עברו 130 שנה, ואז היא ילדה את משה. בסדר? כי אם תגיד שהיא ילדה את משה כשהגיעו למצרים, אז בהכרח צריך להגיד שמשה היה בן 210, כשיצאו ממצרים. שזה דבר שלא עולה על הדעת כלל, כיוון שהוא סותר במפורש את הפסוק שאומר שהוא היה בן 80. ולא, נראה שאפילו כשהוא מת, הוא היה רק בן 120. אוקיי? אוקיי. אז שמת לב שזה היה שטויות? אוקיי. אוף. ברוך השם. טוב, הייתי מוכרח להשתמש בביטוי חריף, כי ראיתי שאחרי 3 פעמים שאני מסביר לך, אתה לא שם לב. אתה צריך לסלוח לי. טוב. ובכן, איפה היית? עדיין לא ענו על השאלה. כן, שואלה מהר"ל. אז למה כתבת 400 שנה? למה? בסדר. ובוודאי שאתה כתוב של 400 שנה, מחובר אל ועב אדום ועינו אותם. רק אל גר יזרח 400 שנה, ועב אדום ועינו אותם. כן, כלומר, מה שחז"ל הסבירו, 400 שנה זה לא של העינוי ולא של העבדות, אלא של הגירות. כן, גר יזרחה, ועבדו מבינו אותם, וכל הסיפור הזה 400 שנה.
גם לא מסתדר.
לא, זה מסתדר. כי אתה אומר, גר יזרחה, זה מתחיל מיצחק אבינו. כן? מה? לא נתיק.
למה יצחק אבינו היה גר?
כתוב, היה גור יצחק בגרר וכו'. זאת אומרת שלא היה להם אחוזם שלהם. טוב, שגם זה יש כמה דברים קשים.
זה לא דחוק.
כן, זה מה שאומר, מכל מקום קשה. למה הזכיר זמן הגירות, ולא הזכיר זמן העינוי והשעבוד שהוא יותר? ועוד למה דור רביעי ישובו הנה? איזה דור רביעי פה? טוב, האמת היא שזה שכתוב דור רביעי ישובו הנה, זה כבר מוכיח ש400 שנה זה לא 4 דורות. כי הרי אין דור של 100 שנה. אז זה בכל זאת כבר מקרב את הפשט את דברי חז"ל. אבל עדיין הדברים אינם מספקים. בסדר?
הדור זה 50 או 25, נכון?
משהו כזה באזור. ברור שדור זה לא 100 שנה. אז לכן צריך פה להסביר למה הכוונה. בסדר? והנה, אגב, האמת היא שגם יעקב אבינו חשב שהוא כבר גמר עם הסיפור של דור רביעי. הרי כתוב, ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה. כן, וישב יעקב, ביקש לשבת בשלווה. איך? הוא חשב שהגזירה כבר נגזרה, כבר תמה. כן, הרי דור רביעי, יוסף הוא דור רביעי לאברהם, זהו גמר. ישובו הנה. זה היה אפשר, שזה יהיה באופן הזה. יש גם בחז"ל שבאמת כשעברו 400 שנה מאז ברית בין הבתרים, שזה היה 30 שנה לפני שמשה בא, אז גם כן הייתה קבוצה שניסתה לצאת ממצרים, בני אפרים, שיצאו לפני הזמן ונהרגו על ידי הפלישתים. קיצור, 400 שנה זה לא פשוט. כן, והאמת היא שגם מצאנו את זה לגבי כל החישובים של הקץ. למשל, ירמיהו הנביא אמר שבמלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם. רק מה? ירמיהו לא אמר איך מחשבים את ה-70 שנה האלה. הוא אמר 70 שנה, רק הוא לא אמר איך. ולכן מצאנו חמישה חישובים שונים ל-70 שנה של ירמיהו, שמתוכם שלושה נכונים ושניים לא נכונים. בסדר? מה? שלושה נכונים, פשוט מאוד. האחד זה 70 שנה מחורבן בית ראשון עד בניית בית שני, בדיוק 70 שנה. השני זה 70 שנה משנה אחת לנבוכד נצר ועד שנת 70 לבבל שהייתה הצהרת כורש. יש לך 70 ו-70, שניהם זה יוצא טוב. בסדר? החישוב השלישי זה מה שהמלאך אמר לדניאל, שזה לא 70 שנה אלא ש-70 שבועים. 70 שבועים, זה הכוונה 70 פעמים 7 שנים, סך הכל 490 שנה. כן? שלפי חז"ל זה יוצא 70 שנה של גלות בבל ועוד 420 שנה של בית שני. או על כל פנים עד השלטון הרומי, כן? שכתוב יקרת משיח ואין לו. אז גם כן זה בסדר, 70 שבועים. אז יש לנו כבר שלושה חישובים נכונים. יש לנו שני חישובים לא נכונים. האחד של בלשצר, שהוא חשב שעברו 70 שנה מאז המרד של נבוכד נצר במלך אשור, שזה השנה לפני, ולכן, שזה שנה לפני החישוב האמיתי, ולכן הוא התחיל לשתות בכלי המקדש ונהרג באותו הלילה. והחישוב השני המוטעה זה של אחשוורוש, שעשה את המשנה בשנת 3 למולכו, כשעברו 70 שנה משנת 3 לנבוכד נצר, שזה היה הביזה הראשונה של המקדש על ידי הנבוכד נצר, אבל לא החורבן. ואז יוצא שאז הוא שתה בסעודה וכלים מכלים שונים, שזה הכלים של המקדש ולבש בגדי כהונה, וכו' וכו'. אז זאת אומרת, כי הוא חשב שכבר ישראל לא יגאלו, אז יש לנו פה שני חישובים של 70 שנה שהם לא נכונים, ושלושה שהם נכונים. סך הכל חמישה חישובים ל-70 שנה. וכן, גם לגבי 400 שנה של גלות מצרים. יש כמה אופנים לחשב את 400 שנה. מה זה אומר? זה אומר שכל החישובים הם נכונים, אבל לא יודעים איך. כי זה יהיה תלוי במאורעות ההיסטוריים. כלומר, ההיסטוריה תקבע איך ה-400 שנה יחושבו. או איך ה-70 שנה יחושבו, או איך המספרים שבסוף ספר דניאל על גאולה האחרונה יחושבו. כלומר, כל המספרים נכונים, רק זה תלוי במאורעות.
גם כן. הטעויות?
גם הטעויות, כן.
אז בשביל מה כל הפרק זמן הזה?
אז בשביל מה צריך את הפרק זמן הזה? כנראה שהוא בא ללמד משהו מהותי. כלומר, 400 שנה זה משהו מהותי, 70 שנה זה משהו מהותי. זה בא לבטא איזשהו רעיון. צריך לברר מהו הרעיון של 400 שנה. מהו הרעיון שב-70 שנה. אבל הרעיון הוא רעיון אמיתי. רק שהוא צריך בשביל להתממש כל מיני אופנים היסטוריים.
מה הרעיון של 1800 שנה?
גם זה צריך לברר. גם מה הרעיון של 1800 שנה בערך. לכל זה יש משמעות. בסדר? וזה לכן מחשבי הקיצים לא טועים. מחשבי הקיצים מסבירים לך מהו ההיגיון של קץ מסוים. זה פוטנציאל, זה אפשרות. כמו שלמשל, אמרו שבשנת תו חט יבוא המשיח. בשנת תו חט היו הפרעות של תח. כן? תח ותת, של חמינצקי. כן? שאז נהרגו באותם שנתיים 300 אלף יהודים בערך. כן? וגם החישובים, יש כל מיני חישובים, למשל, יש חישוב שחישב שבשנת רשמון ב' תהיה גאולה, וזה הגירוש ספרד. כן? עוד הרבה, כלומר, זה כלומר, התאריכים הם לא ניטרלים. הם משמעותיים, והם יכולים להיות מנוצלים לטובה, או חלילה לרע. אבל ניטרלים הם לא. טוב. תודה רבה, יעבדוך עמים. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בו. ואני רואה בזה. עכשיו, המהר"ל יסביר לנו את שיטתו. במה שגזר הקדוש ברוך הוא להיות הגירות 400 שנה, מפני כי התנגדות של אברהם היה תמיד מספר הזה. כאשר נתבאר למעלה בפרק שישי באריכות. שימו לב, כן, ההתנגדות זה 400. למה? לכן זה גם לא כך משנה אחר כך איך זה מתממש בהיסטוריה. העיקר שהיה 400. ותמצא, מעניין שכשהטורקים כבשו את ירושלים בימי סלים הראשון, זה היה בשנת 1417. זה פשוט לא נכון מה שאתה אומר. זה שטויות. זה היה ב-1517. בסדר? אתה סולח לי?
סך הכל 100 שנה.
100 שנה פה, 100 שנה שם, מה זה משנה? 1517 זה היה הכיבוש הטורקי, העותומני. והוא ערך בדיוק 400 שנה. ב-1917 נכבשה ירושלים עד ידי אלנבי, והצהרת בלפור וכו'. אז כן, שהקטגוריה הזו של 400 שנה היא משמעותית. עכשיו, מישהו שאל את הרב קוק את זה, על 400 שנה האלה. זה בספר גנזי הראייה. יש שם מכתב, מישהו שולח לרב קוק, אולי אפשר להגיד 400 שנה של הטורקים, זה כנגד 400 שנה של גלות מצרים. והרב קוק עונה לו, אנחנו לא מחשבים קיצים. הרב קוק לא, עונה לו, זה לא אומר שהרב קוק עצמו לא עשה את החישוב. עכשיו, לגבי מישהו שאל, לגבי טיפה חורכה, נכון, זה לא בסדר. לחשב קיצים זה לא בסדר. ואז נשאלת השאלה, אז למה רבינו סעדיה גאון, שבכל זאת ידע גמרא, הוא חישב את הקץ? הרמב״ם כותב, באיגרת תימן, הוא עשה את זה כדי לעודד את העם. הוא ראה שהעם נמצא בדיכאון, אז הוא עשה את זה. אמנם הוא לא צדק, אבל אז אפשר ללמד עליו זכות. אבל באמת הוא טעה, ואומר הרמב״ם, ואני יודע את הקץ, והוא שמה עושה עוד חשבון. כן, רק שהרמב״ם שם כותב, אני לא אחשב לך את הקץ כי זה אסור, אני אחשב לך מתי תתחדש הנבואה. והתחדשות הנבואה וביאת המשיח זה די קרוב זה לזה, ולכן על פי זה תוכל לדעת.
זה
ודאי
התחדו אותה?
מה?
הוא צדק גם?
ודאי שהוא לא צדק. כן, אבל זה לא סתם. הלא צדק של הרמב״ם הוא לא סתם לא צדק. כי הרמב״ם מחשב מתי תתחדש הנבואה, וזה יוצא התקופה שבה התגלתה תורת הקבלה בפרובנס. בסדר? שזה, אני לא בטוח שהרמב״ם היה מרוצה מזה שזה המשמעות של החישוב שלו, אבל זאת האמת. האם גם בגאולתנו יש טעויות? מתי תתחיל הגאולה כמו אז? ברור שאין טעויות, כי בגאולתנו כבר הייתה הגאולה. כלומר, אם היא הייתה, אז אתה לא יכול לטעות מתי היא הייתה. כולנו יודעים, בה' באייר תשח"ח. לכן פה לא יכולה להיות טעות. כן יכולות להיות טעויות ביחס למאורעות עתידיים. למשל, מתי ייבנה בית המקדש, מתי תתחדש הנבואה, מתי תתחיל את המתים, מתי לא יודע, כל מיני דברים, כן? אבל הגאולה כבר הייתה, לכן לא יכולה להיות טעות. טוב. כן.
לשיטה שעוד 200 ומשהו שנים, כאילו זה בעיתה. יש דעה כזאת. שאומרים פרק זמן מסוים, זה בטוח, זה הטוב. כאילו סוף האלף השישי.
מה השאלה שלך?
זה גם טעות? או מה, זה השערה? לפי מה לקחו את זה?
אתה אומר שיש שיטה שאומרת שכאשר נגיע לשנת 6,000 זה בעיתה. זה לא נכון. זה פשוט לא נכון. בעיתה, זה הכוונה, יש איזה זמן בתוך 6,000 שזה נקרא בעיתה.
אז אתה לא תדע אף פעם מתי זה אחי שנה.
אחי שנה זה עוד לפני.
לפני
העובדה,
זה כאילו מה, עברנו את זה?
אנחנו כבר עברנו את הבעיתה מזמן. זה היה בהי אלפים תשח, נגמר.
כן, אבל אנחנו תחלנו את זה.
אנחנו כבר אחרי.
כל המכלול, הרב. לפי שתתך כבר לא מבקשים על בני בית המקדש שנית ותגלנו שנית והכל. אנחנו מבקשים מה שיש שם.
בוודאי שאנחנו מבקשים עוד דברים. רק לדעת מה אנחנו מבקשים. זה כמו שתגיד שלפני מתן תורה יהודים התפללו שיצאו ממצרים. זה לא נכון, הם כבר יצאו ממצרים. עכשיו הם מבקשים שיהיה תורה. בסדר? אחרי שקיבלו את התורה, אז יתפללו שיגיעו לארץ ישראל. אבל בדיוק שלא יתפללו שיקבלו את התורה, כבר קיבלו אותה. ברור? צריך לדעת מה הדבר שאתה מבקש. כשמישהו מתפלל ואומר, מישהו אומר, רבותיי, תתכוננו עוד מעט הגאולה הבאה, היום, אז זה בערך כמו אדם שנמצא בצהריים ואומר, רבותיי, עוד מעט השמש עולה. מובן? צריך לדעת לא לטעות בזה. חשוב לא לטעות. טוב, כן.
אם הרב צבי יהודה לא אמר שקום המדינה זה אמצעית
עד
הגאולה?
אתה שואל האם הרב ציודה לא אמר שהקמת המדינה זה אמצעיתא דגאולה. לא, הוא לא אמר את זה. אם היית שואל מה הוא כן אמר, הייתי עונה לך. אבל... מה הוא כן אמר? אתה שואל. הוא אמר שהתחלת דגאולה זה היה כשהתחילו ליישב את הארץ. לייבש את הביצות, הצהרת בלפור, המנדט הבריטי. כל זה שייך להתחלת דגאולה. אבל הוא אמר, הקמת המדינה זו הגאולה. אחר כך אנחנו מצפים להשלמת הגאולה, גאולה שלמה. בסדר? זה השלמת הגאולה. אבל המעשה של הקמת המדינה הוא לא אמצעי את הגאולה, הוא הגאולה.
זה לא מן
ההסלמה
שלי.
זה של הסלמה.
אתה נקרא לזה עכשיו גאולה שלמה, אנחנו קוראים לזה גאולה. אתה קוראים לזה שלמה, זה לא נקרא גאולה.
אפשר להגיד שזה סמנטי בלבד, אבל יש לזה משמעות חשובה. כי השאלה האם הממד הפוליטי הוא משמעותי מבחינתה של, של היהדות או לא. מאחר והיהדות מחשיבה מאוד את הממד הפוליטי, הגאולה היא בהכרח פוליטית. והמעשה הפוליטי של הקמת המדינה, אם כן, הוא בעל משמעות של גאולה, לא משהו בדרך ל. שאם לא כן, אנחנו נופלים לטעויות של הנצרות. שהנצרות סברה שאפשר לעשות גאולה בלי פוליטיקה. ושאז הגאולה היא משהו נשמתי, ניסי, מיסטי, מה שאתה רוצה. אז רוצים. הפוליטיקה היא בסיס לתיקון העולם. אתה משתמש, יש לך כלי פוליטי, מדינת ישראל. על לגבי זה, אתה יכול לעשות מיליון דברים, לבנות בית המקדש, להביא שלום לעולם כולו, וכדומה.
אז זה שתהיה הפוליטיקה השלמה.
אבל הפוליטיקה, לא. אז אתה החלטת שרק פוליטיקה שלמה זה נקרא גאולה. כלומר, לפי דבריך, אי אפשר לחגוג את חג הפסח. כי חג הפסח היה רק התחלה. חג הפסח היה בעצם יציאה מעבדות לחירות של 60 ריבו עובדי עבודה זרה. אז לפי זה אי אפשר לעשות את החג הזה. זה חג לא חסר משמעות. דרך כלל על גאולתנו ועל פדות נפשנו. אשר גאלנו וגאל את אבותינו. כן, אנחנו נמצא בלילה סדר, נכון? לפי דבריך אסור להגיד את זה. כי זה עוד לא היה פוליטיקה שלמה. אפילו תראה את התורה לא קיבלו.
אני אגיד שהפוליטיקה כן הייתה שלמה, כי זה היה, מה זה פוליטיקה? זה בעצם הנהגה. משה שהיה מנהיג, הפוליטיקה הצבא הייתה שלמה. אם אנחנו גם משה היום.
אתה אומר זה תלוי במשה? כלומר זה תלוי באישיות של הגואל? זה מה שקובע? תראה, משה היה אדם גדול גם לפני יציאת מצרים. והוא
נקרא. הוא הוביל את העם.
רגע, לא, מסתבין משהו. משה הוביל את העם אפילו לפני יציאת מצרים. ואף על פי כן, אתה לא חוגג את היום שבו משה הגיע לבני ישראל, או שהוא תפס את ההנהגה. אתה חוגג את היום שבו משה, שבו פרעו אמר תצאו, לא שבו משה הוציא. שים לב להבדל. כן, אתה חוגג, זה מפורש במדרשים וגם בתלמוד ירושלמי שחור על גבי לבן. אנחנו מציינים על ידי אמירת הלל את הרגע שבו פרעו אמר אתם בני חורג. אז מי קבע את התאריך של פסח?
פרעו.
יפה. נכון? מי קבע את התאריך של פורים? המן. המן הוא קבע את התאריך. אנחנו עושים חג בגלל שהמן קבע באיזה יום זה יהיה. בסדר? ומי קבע את התאריך של חנוכה? אנטיוכוס. הוא הרי זה שחילל את המקדש בקפה בכסלב, ולכן עשו חנוכת המקדש דווקא בקפה בכסלב, מפורש בספר המכבים. מי קבע את התאריך של יום העצמאות?
דוד
בן-גוריון. לא, מה פתאום? האום. אם נדייק יותר, חבר הלאומים שהם קבעו שהמנדט יהיה לכך וכך שנים עד ה-14 במאי 48. זאת אומרת, זו הייתה החלטה של חבר הלאומים. בסדר? אז זאת אומרת שהגויים הם קבעו את התאריך. הגיוני, לא? טוב. זה שגם יהודי הצטרף, כלומר, בן גוריון, משתמל בזה, כל הכבוד, אבל זה מתחיל מהגויים תמיד. טוב.
אז למרות יותר גדולים, אנחנו נחכה שהאויב שלנו יעשה את
זה. תמיד זה האויב שעושה. תמיד הגוי הוא זה שמתחיל. למה? לפי הקבלה זה מובן למה. כי צריך להתחיל מהקליפות הרחוקות, שם הניצוצות. כן, גאולה זה לא חוכמה להתחיל גאולה מן המרכז. איפה שמרכז הקודש, שם אין מה לגאול, זה כבר גאול. וכשאתה רוצה לגאול, אתה גואל את הרחוק. בסדר? לכן אמרו המקובלים שסדר הגאולה הוא לא סדר אבגד, אלא סדר תשרק. נכון?
כן.
מהסיבה הזאת? מתראה צריך להתחיל מהמחוזות הרחוקים.
אז בוא נתגרם...
לכן זה סדר תשרק, לכן זה מתחיל מילות בסדום ומירות המואביה. מה אתה אומר?
בוא נתגרה בהם עוד יותר, בטורקיה, באיראן.
אתה אומר, בוא נתגרה בהם עוד יותר, בטורקיה, באיראן וכדומה.
תכניס את הגאולה, יש
שיטה
כזאת.
יש, לפעמים מה שנקרא מדיניות הגרוע, כן? מה שאתה עושה, למשל, יש שלטון שהוא בסכנה, אז הוא דווקא מחזק את הקיצוניים של הצד השני כדי לא רע. זה שיטה מסוכנת, זה חרף מפיות. לכן, אנחנו לא יוזמים מלכתחילה. כפי שאמר אחד האומרים, צריך שיהיו רשעים בעולם, אך אין מצווה להתנדב.
אתה יכול להסביר מה זה סדר תשרק?
האם אני יכול להסביר מה זה סדר תשרק? ודאי שאני יכול להסביר. הפלא הגדול זה שמשל, הבחור שנמצא מצד שמאלך, הוא בחור יקר, לא שאל מה זה סדר תשרק. כי בטח הוא יודע מה זה סדר תשרק. יפה. הנה, אתה רואה שהוא יודע. מתחילים, יש אבגד, א', ב', ג', ד'. זה הסדר הרגיל. א', זה מתחיל מתוך הקודש. ואחר כך זה הולך ומתפשט, מעגלים קונצנטריים. ויש תשרק, ת', ש', ר', ק', כלומר, אתה עושה את הסדר ההפוך של א', ב'. הסדר הגאולה הוא תשרק. יש פה כמה שאלות. אז מתי תתחדש הנבואה? ועל ידי מי זה נאמר? אינני יודע מתי תתחדש הנבואה, ולכן אני יודע על ידי מי זה נאמר. האם הדתיים שמתפללים שתגיע כבר הגאולה, אין ערך לתפילתם בגלל שהגאולה כבר החלה? נכון. בסייעתא דשמיא, בוקר טוב לרב ולתלמידים. הרב אמר שלא בטוח שהרמב״ם היה שמח במשמעות החישוב שלו גילוי לימוד הקבלה. האם באמת יש לנו הוכחות שהרמב״ם מתנגד לקבלה? האם חוסר הבאה של הסמכתאות ברמב״ם מהווה הוכחה? אני, תראה, לגבי היחס בין הרמב״ם לבין הקבלה יש חמש דעות. מתוכן ארבעה לא נכונות ואחת לא נכונה, לדעתי. כל מי שיש לו דעה חושב שארבעת הדעות האחרות לא נכונות. אבל דעתי כדעה החמישית, שהרמב״ם מכיר את הקבלה והתנגד לה, ויש לי אפילו הוכחות לזה. יש לפחות שני מקומות שבהם רואים שהרמב״ם מתנגד לשיטתם של המקובלים. המקום האחד הברור, זה במורה נבוכים, איפה שהוא כותב, נגד אלה שמחברים שמות קודש, כלומר, הולכים כל מיני אותיות, ואומרים שזה שמות קודש. הוא אומר, זה כמה רשעים וכמה טיפשים שכתבו את זה, ואחר כך אחרים באו והפכו את זה לקודש קודשים, כאילו שיש בזה מסורת וכו'. אז קודם כל רואים שהרמב״ם הכיר את העניין של צירופי השמות, הוא מתנגד לזה. עד כדי כך שהרב קוק בהערה בכתב יד על המורה נבוכים באותו פרק כותב, ועכשיו שנגע אור הקבלה, אנו יודעים שיש ממש בצירופי השמות. ב' הרמב״ם במורה נבוכים חלק א', פרקים ד' וה', בשיתוף השמות ראה, היבית וחזה. מסביר שכשאומרים על ראה, היבית וחזה ביחס לאלוהות, הכוונה לראיית השכל, הבטת השכל וחזון השכל. ואומר הרמב״ם שם, כלומר לפי הרמב״ם, זאת אומרת שאפשר לדעת את האלוהות דרך השכל, כמובן על פי השלילה. לעומת זה כותב הרמב״ם, ואם ירצה אחד מחלושי הראות לעשות את העניינים האלה שנאמרו בעניין זה, מורים על אורות נבראים, מלאכים, או זולתם, אין נזק בכך. ומה כותב שם הרמב״ם? שאם מישהו ירצה להגיד שכשהנביא אומר ראיתי, או חזיתי, או היבטתי, הוא מתכוון לאורות נבראים, מה הם האורות הנבראים שהרמב״ם רומז עליהם? אם לא הספירות של המקובלים? כי הרי הוא כותב מלאכים או זולתם, מלאכים אני יודע, אבל מה זה זולתם? אם כן הספירות של המקובלים? הוא אומר אין נזק בכך. מה זאת אומרת אין נזק בכך? מבאר הרב קפח בהערתו שם, במורה נבוכים, שאומנם זה לא יחייב הגשמה באלוהות, לכן אין פה נזק. מצד שני, זה חולשה בגלל שבמקום לדעת את השם, אתה יודע את הספירות מלבד. אם כן, יש לנו שני מקומות מפורשים שבהם הרמב״ם כותב נגד הקבלה. אני לא מדבר על מה שהוא כותב נגד ספר שיעור קומה, של זה אפשר עוד להתווכח. אז זה לא שאנחנו אומרים, בפה שאנחנו אומרים, בגלל שהרמב״ם לא כתב, אלא בגלל שמשהו הוא כתב. זאת דעתי האישית. גיא היקר מדולב. טוב. כן. כדי לדעת מתי תתחדש הנבואה, האם לא צריך להיות נביא? עד רבה, אם אתה כבר נביא, אז כבר התחדשה הנבואה, אז אתה לא יכול לדעת מתי תתחדש הנבואה. למה להתעסק? זה מעניין אותו. זה כבר שאלה אחרת. הוא רוצה לדעת מתי תתחדש הנבואה. אתה אמרת כמה דברים שקצת קשה לקבל אותם. האחד, אתה אמרת שכדי לדעת מתי תתחדש הנבואה, צריך להיות נביא. אבל זה, יש פה סתירה פנימית בביטוי. כי אם אתה כבר נביא, סימן שכבר התחדשה הנבואה, אז אתה כבר לא צריך להיות נביא כדי לדעת מה... הנביא לא יכול לדעת מתי תתחדש הנבואה, הרי כבר התחדשה. דבר נוסף, למה לעסוק בשאלה הזאת? כי זה מאוד מעניין לדעת מתי תתחדש הנבואה.
לא, אני שואלה בשאלה בגלל העובדה, שרק נביא יכול לנבות...
אתה אומר, רק נביא יכול לנבות מתי תתחדש הנבואה. אני אומר, נביא לא יכול... אני חולק עליך. אני אומר שנביא לא יכול לנבות מתי תתחדש הנבואה. הוא לא יכול לנבות את זה. בגלל שאם הוא כבר נביא, אז סימן שכבר היא התחדשה. אז הוא לא יכול לדבר על עתיד שזה כבר עבר. זה כמו שאדם שנגאל לא יכול להגיד מתי תהיה הגאולה. מה?
אולי יש הפסק באמצע. ואז הוא מנבא.
אתה אומר ככה, שאם יש נביא שמנבא שיהיה הפסק. לא, צריך להגיד דבר פשוט. כדי לדעת מתי תתחדש הנבואה, אם יש באמת אפשרות לדעת התאריך, אפשר ללמוד את דברי הנביאים הקדמונים. אם הנביאים סיפרו לנו מתי תתחדש הנבואה, אז אפשר לדעת. בסדר? אז השאלה היא איך לקרוא את דברי הנביאים. האם יש בדברי הנביאים רמז על כל פנים למתי תתחדש הנבואה? זה מה שהרמב״ם רצה לחדש שם באיגרת תימן, שהוא מצא רמז בנביאים. בסדר? טוב.
יש שם על התראה, לא?
אולי יש התראה, לא יודע, כן? למשל, מרן הנזיר, הרב דוד הכהן, רצה לחדש את הנבואה. השתדל מהם. לא הלך לו. אבל הוא ידע מרוח הקודש. מאוד גבוה. גם הרב קוק, כן? כתב דברים די מעניינים בנושא הזה, על עצמו. כן? שהרב קוק הרגיש משהו מעין ההתחדשות של הנבואה, אצלו. כדי איתה בקובץ ד' פסקה י' ז'. כל המעוניין נוכל להסתכל שם ולהתרשם ממה שהרב קוק כותב על עצמו שם. טוב.
כל הישיבות של הקבלה היום, היו שם עם תרב. עכשיו מורידים את השלטר, סוגרים, הולכים.
הבנתי למה.
כל הישיבות שלומדים קבלה היום.
נו.
ויש הרבה כאלה.
נו.
שומעים את הרב.
נו.
מה שאמרת על הקבלה. לפי הרמב״ם, איך
שפירשת
אותו?
אני לא מבין, אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, לפי דבריי, שהרמב״ם מתנגד לקבלה, האם זה אומר שכל אלה שהיום לומדים קבלה, צריכים לסגור את השלטר?
כן.
ואני שואל למה?
למה?
מה, שהרמב״ם מתנגד?
אין דבר כזה, לפי זה.
לא, זה לא דבר כזה, זה אומר שהרמב״ם מתנגד, זה הכל.
מתנגד, אבל הם לומדים באותו נשמה, הם גם לומדים את הרמב״ם. הרמב״ם נמצא
בעצם. ודאי, המקובלים לומדים את הרמב״ם.
אז מה, זה לא סותר?
ודאי שזה סותר. אלא מה? זה כמו, אני לא מבין, אתה לא אוכל עוף בחלב, אני מקווה. אז אתה לא תלמד את המשנה שבה רבי יוסי הגלילי אומר שמותר לאכול עוף בחלב.
הלכה לא כמותו.
בסדר, אז הלכה לא כמותו, אבל אסור ללמוד אותו בגלל זה.
לא יכול להתדבק אבל ברבי יוסף הגלילי.
רגע. נכון, אני קורא את הספרים.
ולאכול בשר בחלב.
אדוני היקר, אני דבק ברבי יוסי הגלילי. ואני מרגיש אליו קשר נפשי אדיר, למרות שדבריו בנושא עוף בחלב הם לא להלכה. ברור? ואני מרגיש קשר עצום לרבי אליעזר בן הורקנוס, למרות שמה שהוא אמר שמכשירי מילה דוחים את השבת לא להלכה. בסדר? מדוע? בגלל שהוא אחד מגדולי חכמי האומה, וחלק עצום של דבר השם עובר דרכו, למרות שבדברים מסוימים אין הלכה כמותו. לכן המקובלים שחלוקים על הרמב״ם לגבי אמיתת הקבלה, שאם לא כן הם לא היו מקובלים, הם ממשיכים להעריך את הרמב״ם מאוד וללמוד את ספריו. מה הבעיה בזה? זה דבר פשוט והגיוני לחלוטין.
מה הסיבה שהרמב״ם מתנגד כל כך?
זה לא הנושא כעת. לא, באמת. לא, אני רק הזכרתי בדרך אגב, על ההערה של המישהו, על ההערה שאני אמרתי לגבי החישוב של הרמב״ם. אי אפשר להמשיך מעבר לזה. ואני רואה בזה, מה שגזר הקדוש ברוך הוא להיות הגירות 400 שנה, מפני כי התנגדות של אברהם היה תמיד מספר הזה. כלומר, קודם כל, מה שמתנגד לאברהם זה 400, תמיד כך. כאשר נתבהר למעלה פרק שישי באריכות, ותמצא בראש הפרשה. אגב, 400, זה כמו זה 4. כן? זה כפולה של 4. 4, זה כפולה, 400 זה כפולה של 4, נכון? עכשיו, 4 זה 4 כיוונים, נכון? כן? 4 רוחות העולם. ולכן מול אברהם באים, ואברהם שהוא יחיד, שהוא עניינו גילוי האחדות האלוהית, כן? אחד היה אברהם, כי אחד כרטיב, אז כנגדו באים 4 מלכויות. ימי המרפל, אז באים 4 מלכים. 4 מלכים, נכון? כמו כן גם 400, כן? כי 4 זה 4 כפול 10 כפול 10 זה 400. כלומר זה הריבוי, מה?
יכול לשאול, יש גם מספר 5 5 מלכים כנגדו?
לא, דווקא 5 מלכים הם לא היו כנגד אברהם. אברהם היה איתם. נכון?
5 נגד 4 זה גם עוד מספר אחר.
אז למה הם מתנגדים לחמישה? כלומר זה שאלה, למה 4 מלכים מתנגדו לחמישה? כי 5 ו-1 זה אותו הדבר. כי 5 זה 4 ועוד 1 באמצע. כדי איתה בפרק א' של נצח ישראל. בסופו. אבל יש יש גם באלפה בטא, יש אות שהגימטריה שלה זה 400. והיא? התף, נכון? תף היא האחרונה, היא הקיצונית ביותר ביחס לאלף. האלף מורה על אחדות. 400 על המקסימום של הריבוי. זה מנוגד זה לזה, נכון? שימו לב, אגב, של התו יש תכונה מאוד מעניינת. יש לה רגל מעוקמת, שפונה אל החוץ. זה היניקה של הקליפות. כן? משם זה יונק. טוב, אז על התנגדות של אברהם תמיד 400. מה?
גם יש אברהם קונה את מערת המכפלה ב-400.
כן, אברהם אבינו קונה את מערת המכפלה ב-400 שקל כסף.
אפשר להגיד שזה, שם זה היה...
זה לעומת זה עשה אלוהים, נכון. ותמצא, מה?
אותו רעיון זה שההתנגדות ליעקב, שעשה ב-400 איש עמו.
נכון, ההתנגדות ליעקב, 400 איש עמו, של עשיו.
אה?
כן.
אני רק
מתרשתי
עם מה המעשה.
מה?
אפשר להגיד שנכון, אמר בי קיצמה שזה פתח, כמו פתח גן עדן, מערת המכפלה.
נו, אז מה?
אז אולי אפשר להגיד ששם זה סוף העולם הזה, ולכן זה סוג של השלמה של 400.
נכון, ותמצא. בראש הפרשה, ויהי בימי אמרפל מלך שנער, אריוך מלך אלעשר, כדור לעומר, מלך אילם, ותדעל, מלך גויים וגומר. והם 4 מלכויות. ובסוף, גם כן, רמז הכתוב 4 מלכויות, כמו שבר למעלה, כן? והנה, אמה גדולה, חשיכה, נופלת, אז זה 4 ביטויים, נכון? עליו, 4 מלכויות. כן. ובראשית רבה, כשם שפתח הכתוב ב-4 מלכויות, כך אינו חותם רק ב-4 מלכויות. כי אברהם היה יחיד, ומלכים הארבעה היו מתנגדים לו, והיו רוצים להיזקק לגלגל עינו של עולם, זה אברהם. כי ארבע הם מתנגדים ליחיד. ולכך אמר שהיו רוצים להיזקק לגלגל עינו של עולם, שרצונו לומר לעיקר של עולם. והצד מתנגד לעיקר, כי הוא נוטה מן העיקר להיות כנגדו. ולכך היו המלכויות נגד הצדדים שהם 4, והיו רוצים להתנגד אל אברהם שהוא עיקר, ואברהם היה מציל החמישה. אתה רואה? החמישה, הוא מציל את החמישה. למה? כי החמישה הם דומים אל האחד, ועבור החמישי שהוא נוסף על הצדדים ה4. עכשיו אני שואל את השאלה, למה הוא אומר 4 מתנגדים ולא 6? הרי בעולם תלת ממדי יש 6 כיוונים, נכון? מעלה מטה, ימין שמאל, קדימה ואחורה. אז תגיד שאברהם היה השביעי, כן? או שהשישה התנגדו לשבעה. למה אתה אומר 4 מול החמישה וכו'? כי מדובר פה בתחום הארצי, הפוליטי. פוליטי זה, המלחמה הפוליטית זה על כיבוש הארץ. והארץ היא רק בעלת 2 ממדים, לא 3. ואז שאתה מכניס את הממד השלישי, אתה מכניס את היסוד המוסרי לעניין. בסדר? מעלה ומטה, זה כבר סולם ערכים.
אז האמצע של הארבע הוא אדם, לא?
האמצע של הארבע הוא החמישי.
הוא צריך להיות אדם, לא צריך להיות
חמישה. אדם, נכון. מה אתה מתכוון?
לא, בשישה צריך להיות מישהו באמצע, זה יכול להיות כבש ברוך הוא, זה יכול להיות.
אה, אמצע זה, כן. איך הרמב״ם מתנגד לקבלה? הרי היא חלק מהתורה. ואולי התנגד רק מבחינה חינוכית, כמו מעין ההתנגדות הגרה לחסידות, על ההרס שתצא משיטתם להמון. כל כל צריך לברר, האם הגרה זה רק מסיבות חינוכיות שהתנגד. זה כבר הנחת יסוד. חוץ מזה, הרמב״ם יכול לחשוב על משהו שהוא לא חלק מהתורה. שיש מי שיחשוב שזה כן חלק מהתורה, ושיש מי שיחשוב שזה לא חלק מהתורה. מה קרה? מה? זה חלש. הרי זה תמיד ככה מחלוקות, לא? בצורה כל כך קיצונית? כן, יכול להיות כל כך קיצוני. היה אפילו במאה ה-20 סיפור כזה. הרב יחיא קפח בתימן כתב ספר שלם, מלחמות השם, נגד הקבלה, ירה עם כל התותחים ואמר שזה עבודה זרה. ניתח את הזוהר, ככה, לקח פסוק, משפט כזה בזוהר, משפט כזה בזוהר, רצה להראות שזה חדירה של המיתולוגיה לתוך היהדות. אז בירושלים כתבו ספר כזה, נקרא אמונת השם. ספר כזה שמן, כנגד הספר מלחמות השם. ביקשו מהרב קוק להצטרף. הרב קוק אמר, לא, זה תלמיד חכם, אני אדבר איתו ישירות. יש התכתבות בין הרב קוק לבין הרב קפח. הרב יחיא קפח, הסבא של הרב קפח. בנושא הזה. קיצור, זה אפילו במאה ה-20 יש לך ויכוחים כאלה, לא? אז מה? זה לא יכול להיות? קיצוניות. או ביחס לציונות, אין ויכוחים חריפים? אז גם עניינים שהם קבלה, בין המקובלים עצמם רבים. בין המקובלים, יש אחד אומר זה ככה, השני אומר זה אפיקורסות. וכי זה חדש. יש אפילו ויכוח בין משה לאהרון, האם צריך היה לעשות את העגל או לא. נכון? משה יורד מההר, אומר לאהרון, מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו חטאה גדולה? חריף, לא? מה אומר אהרון? ויאמר אהרון אל משה, אל ייחר לאדוני. מה אתה מתעצבן? סך הכל, הם ביקשו, אז עשיתי. איך שלא תסביר את זה, יש פה בעיה, נכון? זה מחלוקת הרבה יותר רצינית מאשר כמה ספירות יש בשמיים. יש פה שאלה רצינית, האם אהרון היה צריך לעשות את העגל? לא היה צריך לעשות את העגל. אהרון מצדיק את עצמו, זה היה בסדר מה שעשיתי. הוא לא שהוא מאמין באלוהות של העגל חלילה, אבל יש לו איזה סיבה לעשות. אז אם על דברים כאלה, היה בין המשה לאהרון יכולים להיות מחלוקות, אז למה שבין רבנים יותר קטנים, אני חושב שאף אחד לא ייפגע מהרבנים, אני אגיד שהם יותר קטנים ממשה ואהרון, שיכולים להיות ויכוחים. טוב. והתבהר לכמן עניין זה באריכות, כן, אני בעמודה השמאלית, שורה 5, שהחמישה הם מעניין האחדות, בעבור החמישי שהוא באמצע, המאחד הארבעה. ואם תבין דברים האלו, תבין כמה וכמה דברים נסתרים. כי החמישה מלאכים מצד אחד, כמו שארבע מלאכים מצד אחד, והם חמישה. והמלך החמישי, מלך בלע, היא צוער, על שם מצער. ואי אפשר לפרש. רק תדע, כאילו חמישה מלאכים, היו עובדים את ארבע מלאכים. שימו לב שפה יש, בדרך אגב, הוא נתן לנו איזה רמז, הוא אומר, מי שיודע, יודע, אני לא רוצה להסביר יותר. חבל. מה? אומר, מלך בלה, יצוע, ואל תנסה להבין. מה? מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה להגיד, למה הוא לא רוצה להסביר? כי הוא רוצה להגיד שיש יסוד של קדושה בתוך הקליפה. זה מה שהוא רוצה להגיד, כי זה מסוכן להגיד את זה. נכון? מלך בלה, יש קדושה בלועה, היא צוער, ולכן באמת בסוף צוער ניצלה.
נכון?
עובדה, שמה שלוט אמר שיש לה זכות, ודווקא מתוך צוער, אז היא נצא, נמלט לוט, נמלט לוט, ומזה יצאה השושלת המשיחית. כי יסוד המשיחי נמצא עמוק בסדום, שכתוב, מצאתי דוד עבדי, אומר המדרש, ואחד מצטיב בסדום. היה שם. מה? אז השבתאות עוד לא נולדה כשהרמב"ם כתב את זה, אבל זה ברור שזה מה שהוא מרגיש את הסכנה שלו. מצד שני, אי אפשר להגיד, אי אפשר להכחיש את האמת. המונותאיזם המוחלט מחייב לראות את הקדושה בכל. אבל הוא אומר, אבל אי אפשר לדבר על זה, זה לא חינוכי. לכן מי שיודע יודע, מי שלא יודע לא יודע. היום, כן, עובדה, אני מדבר על זה. אז איך זה שהמערה לא דיבר ואני מדבר? כי בינתיים העולם מתפתח. החשיבה היא הלכה והתרחבה.
אבל עדיין יש התנגדות
לגדולה. ודאי שיש התנגדות, אבל זה פחות מסוכן. וכמו שהיה, בכלל, כבר אכלנו אותה עם השבתאות, נכון? מספיק סבלנו מזה, כבר למדנו את הלקחים, אז עכשיו אפשר לדבר. כן, מה אתה אומר? כן, וכמו, יש כאלה שטענו שהרב קוק הוא שבתאי. זה דבר ידוע. עד היום הזה, יש חוגים מסוימים במאה שערים שהם שוכנעים שהרב קוק היה שבתאי.
למה חושבים שהיה שבתאי?
למה חושבים שהוא היה שבתאי? בגלל שהוא מדבר על זה שיש קדושה בתוך הקליפות וכו', דברים כאלה. כן. וכמו שהיד הימין גובר על סמול, כך היו אלו חמישה מלאכים עובדים את הארבעה מלאכים. ואחר כך היה אברהם, יחידו של העולם, גובר על הצדדים אשר יוצאים מגדר המציאות ומנצח אותם, כמו שזרעו יהיו לבסוף גוברים על ארבעה מלכויות. ומעכשיו תדע כי המתנגד לכוח היחיד הוא מספר ארבעה, לטעם אשר אמרנו למעלה. ומפני כך נגזר על זרעו 400 שנה שיהיו גרים. כלומר, המספר 400 אין לזה שום חשיבות, איך זה בדיוק קרה. העיקר שזה 400, שזה יהיה כתוב אפילו בתורה. שיהיה כתוב 400. כן? נגיד, הם יהיו 200 שנה במצרים, אבל יהיה כתוב שהם היו 400. זה מה שיהיה כתוב בתלוש. כן? לצורך חישוב המס. יהיה כתוב 400.
אכפת לנו 104, נכון?
אכפת לנו 4, ולמה 400? הוא יסביר עוד מעט.
למה לא אמר 40 או 4,000?
כן, למה לא אמר 40 או 4,000? אז אנחנו נראה עוד מעט. כן, הוא יסביר הכל. כי זמן השיעבוד, הוא מתייחס ומדמה לדבר שהוא מתנגד לאברהם. הוא מבין שהמתנגד לאברהם לעולם הוא מספר 4. לכך המשך, זמן המשך המתנגד, 400 שנה. וכן נגזר על זרעו שיהיו בשיעבוד 4 דורות. כי גירות בפני עצמו, שאין הגירות שום שיעבוד כלל. כמו שנבאר בפרק שלפני, שנתבאר בפרק שלפני זה, עיין שם. אבל השעבוד היה מזמן שבאו למצרים, ושם היו 4 דורות, שראו שיהיה הזמן שהוא ישראל משועבדים מצרים, מדמה ומתייחס לדבר שהוא מתנגד תמיד לאברהם וזרעו שהם אחד בעולם, ודבר שהוא מתנגד לדבר שהוא בעיקר ואחד, הוא מספר 4, לכן זה 4 דורות. כי הצדדים שהם 4, הם מתנגדים לאברהם שהוא העיקר. ולכך היה הגירות 400 שנה, והשעבוד 4 דורות, שיהיה נמסר זרעו של אברהם בין מתנגד, ובעיין לכמן, שם הוא יותר מבואר בעריכות, למה היה שעבוד 400 שנה. אז עוד לא הבנו למה לא 4 שנים של שעבוד, או 40 שנה, או 4,000. אבל אנחנו מבינים את המספר 4. למה מאות? הוא יסביר בהמשך. הוא אומר לך, הוא מבטיח לך שהוא יסביר בהמשך. בסדר? הנה נתבהר לך, סיבת הגלות על דעת רבותינו, זיכרונם לברכה. והוא הנכון, ומדבריהם אל תזוז, כי מוצאיהם מצא חיים, שהם ידעו ועמדו על דברי תורה בחוכמתם ובאמונתם. אבל שנאמר דברים אשר אין להם יסוד, כמו שאמר רבי יצחק אברבנאל, זה מה שמתנגד לו, כי מכירת יוסף הסיבה לעונש שיעבוד מצרימה, דבר זה לא ייתכן, כמו שאמרנו למעלה, כי אדרבה, ירידת מצרים הוא הגורם למכירה. ולפיכך רמז יוסף דבר המכירה ליעקב אביו, שלא יעניש את בניו על שמחרו שהיא גזרה מן השמיים, כדי שירדו מצרימה. והיינו דכתיב, עכשיו כלומר, הוא אומר ככה, שיוסף, כיוון שהוא ידע שזה היה כמין, כמעט פטליזם, אפשר לומר, אז כדי להרגיע את אבא שלו, שלא יעניש את האחים על זה שמחרו אותו, כי הוא הסביר לו שהמחירה הייתה הכרחית לירידה למצרים, שלח רמז לאבא שלו. איך יצא רמז? דיינו דכתיב, ולאביו שלח כזאת 10 חמורים נושאים מטוב מצרים, וה10 אתונות נושאות בר ולחם ומזון לאביו לדרך. ומדכתיב, ולאביו שלח כזאת, פירושו כמניין הזה, משמע שמדגדק הכתוב על המניין הזה. כן? למה הוא הוסיף את המילה כזאת? הוא לאביו שלח 10 חמורים. אבל אם אתה שלח כזאת 10 חמורים, רוצים, הכתוב רוצה שתשים לב למה שכתוב. למספר. ומה שכתב מניין 10 ממניין אחר, ואם לא שהיה כתוב מדגדק על המניין, אבל אם מכתב, הוא לאביו שלח 10 חמורים, גומר. ולמה הוא שלח לי מכתב? כזאת, אלא בא לומר, כי החשבון הזה דווקא שלח, וקשיה, מה הטעם לחשבון הזה? רק שהמכוון יוסף להראות לאביו, שהשבטים אשר מכרו אותו לא היו למכירתו, רק כמו החמור, שהוא נושא מסע, ואינו יודע תכלית מסע הזה שהוא נושא. כן, יש איזה חמור, לוקח עליו חיטה. הוא לא יודע בשביל מה החיטה הזאת, רק יודע ששמו עליו. כך השבטים היו פועלים במכירה הזאת, ולא היו יודעים מה הם עושים. כי לא היו עושים רק מה שגזר עליהם הקדוש ברוך הוא, כמו החמור הזה שנושא מסע, ששם עליו האדם שהוא אדון לו, והוא פועל, ואינו יודע תכלית פעולתו. כך היה נגזר מן הקדוש ברוך הוא שירדו מצרים, ועל ידי המכירה ירדו מצרים. נמצא שהיו פועלים, ולא ידעו מה הם עושים, כי לא ידעו שהיו גומרים הירידה. ואף על גב, שהם היו מכוונים למכור אותו בשביל שנאתו, הרי הם אומרים, אנחנו שונאים את יוסף, אנחנו נמכור אותו. מכל מקום, עיקר הפועל הזה שירד יעקב למצרים, שירד יעקב למצרים, כמו שהתבר. ולפירה שלח עשרה חמורים נוסעים איתו במצרים. רמז, כי על ידי השבטים שהיו חמורים בעניין המכירה, שעשו ולא ידעו מה עשו, והיו נוסעים טוב מצרים, שהיו מנצלים את מצרים, תכתיב, והנצלו את מצרים. וכן הוא אומר לפני זה, כי טוב ארץ מצרים לכם הוא, ונתנבא שעתידים לעשות אותה כמצולה שאין בדגים. ולפיכך היו עשרה חמורים נוסעים מתו מצרים ועשר אתונות. פירוש עוד היה סיבה שמחרו את יוסף, מפני שיהיה דבר זה סיבה שהתפרנסו בימי הרעב. וכן אמר, ועתה לו אתם שלחתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם, כי זה שנתיים הרעב. ולפיכך היו עשר אתונות. כי הנקבה היא חומרית בוודאי. וכאשר רמז על הפרנסה והמזון שהוא חומרי לחיות את הגוף, שלח עשר אתונות. נוסעות סדה ומזון לדרך. שהכוונה בזה כי המחיה גם כן הייתה מאת השם לפרנס את ישראל ובניו. כי המכירה של יוסף בשביל שתי סיבות הללו, אחת מפני שבעתיד ינצלו למצרים, ובזה שייך כל טוב מצרים, ועוד סיבה שנית, לפרנס אותם כמו שמבואר בכתוב. כן, אז איך זה יצא 400? אני לא יודע. כן. ובמדרש רבות, כל טוב מצרים ששלח לו, גריסים של פול. מה? אה? 10 כפול 10 זה 100. איפה 4? נוסעות בר ולחם ומזון, אולי, כן, נוסעות בר ולחם ומזון, וטוב, צריך למצוא.
למה
הנקבה היא חומרית? למה הנקבה היא חומרית? טוב, נקבה זה חומרי, כי זה המקבל. חומר הכוונה, מה שפועלים בו, כלומר זה הנפעל, לא הפועל. כן, בדיוק. ובמדרש רבות, כל טוב מצרים ששלח לו גריסים של פול. נראה שהפול תוכנים אותו ברחיים של גרוסות. וכאשר גורסים אותו ברחיים עושה הרבה מאוד. לכך נקרא גריסים שגורסים ומשברים אותו לחלקים הרבה. וכל עוד שמשברים אותו נעשה לחלקים הרבה. כך היו ישראל בזמן שהיו משעבדים בהם בעבודה משברת את גופם, על ידי זה היו פרים ורבים, כתכתיב, כאשר יענו אותו כנפרוץ. וכל זה היו גורמים השבטיים בלי ידיעתם. לכך יקראו כמו החמורים שנושאים דבר ואינם יודעים דבר. כך עשרה השבטים היו פועלים ולא יודעים מה היו פועלים. בפלגב שמפרש שם ששלח לו גריסים של פול, שם על עקת נפש, רצה לומר שיעקב היה כל ימה בצרה. וגריסים של פול טובים לזה. ובוודאי היה בזה נגלה ונסתר. הנגלה כמשמעו והנסתר רמז לו בחשבון החמורים. ועוד יש במדרש ששלח לו יין ישן שדעת זקנים נוחה אמנו. גם זה רמז, הגזרה הישנה שגזר עליהם מימים קדמונים לאברהם על ירידת מצרים שישתו כוס זה, והיה מרמז לו בנסתר גם כן הנגלה כמשמעו והנגלה בחשבון החמורים. ולכמה נדבר אצל ארבע כוסות, כי היין מורה על הגזרה מן השמיים, כמו שדבר להעלה, לכמה גזרת השם. ויין ישן עולה, עולה במספרו תו למד. הוא מספר מה שישבו ישראל במצרים. כי דכתיב ומושב בן ישראל במצרים 430. כל זה מלמד, כי ירידתם למצרים הייתה הסיבה למכירת יוסף. לא שתהיה המכירה הסיבה לירידת מצרים, כמו שהתבהר בפרק שאחר זה. טוב, עד כאן להיום.